הרב בני לאו.
אנחנו בפרק י' באמצע המרד הגדול של יהוא, המהפכה הגדולה של סוף בית עומרי, הריגת כל בית אחאב, הריגת איזבל, ועכשיו בפרק שלנו, פרק י' נשלמת המהפכה. הפרק הזה מבלבל מאוד, יש פה המון דם, יש פה רציחות של מרדן פוליטי אקטיבי, יהוא לא רואה ממטר, יהוא רוצח כל מה שעומד בדרכו, אבל הפרק מסתיים, ויאמר השם אל יהוא, יען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. איזה פסוק של ברכה שאתה כל כך מתקומם. איך יכול להיות שאדם שופך דמים שכזה, אדם שממלא את הארץ, את עמק ישראל כולו בדם, גם אם הדם הזה הוא דם של אנשים שעבדו לבעל, איך יכול להיות שהאדם הזה, הרוצח הזה, הוא יושב על הכיסא? ובאמת אני כבר מקדים את המאוחר, יבוא שלב שיבוא נביא בישראל, הושע בן בארי, והוא ידבר על דמי ישראל, הוא ידבר על זה, על הדמים האלה שמלאו בישראל, גדשו את השאה. הדמים של פרק ט' ופרק י' הם דמים שאינם נספרים. תראו מה קורה אצלנו בפרק. כשאנחנו אוספים 70 בנים של אחיו בשומרון, יהוא אוסף את הזקנים, את שרי ישראל, את האומנים, את כל מי שמטפל במערכת, ונותן להם פקודה, כבוא הספר, ואיתכם בני אדונכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ואיתכם העיר, המבצר, הנשק, וראיתם הטוב והישר מבני אדונכם, ושמתם על כיסא אבי, והילחמו על בית אדונכם. זאת אומרת, הוא אומר להם את זה בשפה צבאית, הוא אומר להם את זה בשפה סינית, הוא כותב את זה בספר בתור פקודה שאומר בוא נראה אתכם, בוא נראה אתכם שאתם לוקחים את מישהו מבין אדונכם שנראה לכם טוב וישר, תושיבו אותו על כיסא ותילחמו על הבית. זאת אומרת במילים אחרות, האם אתם מסוגלים עכשיו להתמודד על המשך בית אחיו או שאתם מניפים דגל לבן? ואנשים האלה רועדים מפחד, הם רואים ששני המלכים, גם מלך ישראל, גם מלך יהודה, שניהם נהרגו על ידי המורד הגדול, על ידי יהוא, הם רועדים ואומרים, איך נעמוד אנחנו? ואז הם עושים את הדבר הלא יאומן הבא, הם אומרים, לא נמליך איש, הטוב בעיניך עשה, אנחנו לא נוגעים במלוכה, אתה המלך, אתה תעשה את הטוב. ואז הוא כותב להם את הספר השנית, הוא אומר, אני עושה בחינת נאמנות, בחינת נאמנות, אני רוצה לקבל 70 ראשים של כל בני אחאב אצלי בבית. 70 איש, והם כמו ממש אנשים רועדים, לא חושבים, מבצעים פקודות אכזריות. הם לוקחים 70 ראשים של בני המלך, שוחטים אותם, שמים את הראשים של 70 אנשים בדודים, שולחים אותם אליו לישראל. וכך אנחנו מקבלים תמונה שהיא זוועה. אומר יהוא, שימו שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. אתם רואים ערימות, ערימות של גולגלות, 70 ראשים של בני אחאב עומדים, והוא בבוקר אומר אל העם, צדיקים אתם? אני קשרתי על אדוני והארגהו, ומי יקע את כל אלה? מה קורה כאן? הבן אדם, מכתב ראשון אומר להם, בואו נראה אתכם, נראה אתכם גברים, ממליכים את בני אדונכם. והם רועדים מפחד, אומרים לו, לא נמליך, אתה המלך. ואז הוא שולח להם מכתב שנית, ואומר להם, אם אני מלך, אני רוצה לקבל 70 ראשים. ואז הם שולחים לו 70 ראשים. ואז הוא יוצא בבוקר, ומול 70 הראשים, אומר אל העם הזה, שכל כך רועד ממנו, אומר, מי יקע את כל אלה? בעצם הוא הופך אותם לשותפים אל הטבח הגדול, אל המרד הגדול. הוא עושה להם את המעשה של איסוף העם אל המורד. הוא הופך אותם לשותפים מלאים, והוא אומר, הנה אני קשרתי על אדוני והרגעו, גם אתם הרגתם. ואז פסוק יוד, דו איפה, כי לא ייפול מדבר אדוני ארצה, אשר דיבר אדוני על בית אחיו, ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ואני מקשיב למילים של פרק יוד, של פסוק יוד בפרק יוד, ואני לא ממש מרגיש חרדה, כמה פעמים יהוא משתמש בשם השם, ובשמו של אליהו. יש, נכון, יש דמיון גדול בין יהוא לבין אליהו. יש דמיון של המלחמה על הבעל, מלחמה בשם השם, אבל אליהו הוא נביא. אליהו פועל בקנאות בשם השם, והוא איש צבא. יהוא זה איש צבא שצומח מתוך העם, מתוך הלוחמים, מתוך הקצינים. זה מרד צבאי, זה מרד של קצינים נגד בית המלוכה. ויש פה המון ציניות. אני שומע פה את שם השם, ואני יודע שהוא עושה את רצון השם להשמיד את בית הבעל, אבל אני יודע שלא יכול להיות, לא יכול להיות שמלכות בישראל תהיה כזאת אלימה, שופכת דמים, כל כך צינית, כל כך חסרת לב. הדבר הזה מגיע לידי ממשות גדולה עוד בחלק השני, כשהוא עושה תרגיל לכל האנשים שעובדים לה, שעובדים אל הבעל, ועושה להם מין תרגיל שאומר, אני בסך הכל קושר קשר נגד בית אחיו, אבל בואו אנחנו, כל כהני הבעל, נאסף יחד, נאסוף יחד לזבח גדול, איש לא ייפקד. והוא בעצם מרמה אותם, כמו שכתוב, עשה בעקבה למען העביד את עובדי הבעל. הוא מארגן את הטקס וכולם מצטרפים, ושם בתוך האיסוף הזה הוא בודק שכולם, כולם, כל עובדי הבעל מגיעים. יש משטרה שבודקת מחדר לחדר, עד שבית הבעל מלא מפה לפה. הם בתמימותם לא מבינים מה הוא זומם להם. ואז כשכולם, כולם נמצאים בפנים, כשהוא אוסף, עושה את העולה, אז הוא אומר יהוא לרצים, לשלישים, בואו, הקום, איש אל יצא. ויקום לפי חרב, וישליחו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל, ואז הם משמידים את כל בית הבעל. זה ממש מעשה של טבח המוני, הוא עושה השמדה, השמדה של כל מי שמזוהה עם הבעל, שם נמצא בתוך ערימת הגביעות, והכל הכל ברצון השם, הכל הכל כאילו בדבר השם. יש אפילו פסוק שמדבר על ברכת השם, השם אומר, היטיבות לעשות הישר בעיניי. קשה מאוד, קשה מאוד לראות את הטבח הגדול ולהגיד הישר בעיניי. יש איש אחד שדרכו אני רוצה להבין את מה שקורה שם. האיש הזה מופיע באמצע הפרק בפסוק תתוו. וילך משם וימצא את יהונדב בן ריחב לקראתו, ויברכהו ויאמר אליו, הישת לבבך ישר כאשר לבבים לבביך? ויאמר יהונדב, יש ויש, תנה את ידיך. ויתן ידו ויעלהו למרכבה. ויאמר, לך איתי, וראה בקינתי לאדוני. וירכיבו אותו ברכבו. מגיעים לשומרון, ושם ויח את כל הנשארים לאחיו בשומרון, עד ישמידו כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. שוב פעם שם השם, שוב פעם אליהו, והפעם מי שעולה איתו למלחמת הקודש הזאת, למלחמת הקנאות הזאת, איש שלא פגשנו עדיין, יהונדב בן ריחב, אותו הוא אוסף אל המרכבה, הוא אומר, בוא תראה איזה דבר אני עושה ענק, משמיד את הבעל בשם השם, מלחמת דת אני עושה. האיש הזה, יהוא, שהוא איש מלחמות, הוא אדם שלפני יומיים היה שם בחזית, יחד עם כל הקצינים, באזור רמות הגלעד, עכשיו הוא פתאום לוחם דתי, כמו אליהו הנביא. יהונדב בן רחב רואה את הטבח הגדול, חווה את הטבח הגדול, ולכאורה מסתלק. אנחנו לא שומעים שום דבר עליו. יעברו עוד הרבה מאות שנים, עד כמעט סוף ימי בית ראשון. אנחנו נפגוש אותו שוב פעם בפרק אחר. אנחנו נפגוש אותו בפרק של ספר ירמיהו, ששם פתאום ירמיהו מזמין את בני הרחבים. הוא מזמין אותם למשתה של יין. ככה בדבר השם, הוא מזמין את בני הרחבים למשתה יין, הוא נותן לכל אחד כוס של יין בידו, והם אומרים לו סליחה. הם אומרים לו סליחה, אנחנו לא יכולים לשתות מן היין שלך. מה הבעיה ביין? שאני שואל ירמיהו הנביא את בני הרחבים, פרק למדי בירמיהו. ואז אומרים לו בני הרחבים, יונדב בן רחב אבינו, ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם, בית לא תבנו, זרע לא תזרעו, כרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם, באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. פתאום, בסוף ימי הבית הראשון, אנחנו שומעים את מורשת יונדב בן ריחב. מורשת יונדב מימי יהו. תזכרו, ימי יהו אנחנו נמצאים אי שם באמצע המאה השמינית לפני הספירה. אצל ירמיהו ובית הרחבים אנחנו נמצאים כבר ממש בתקופת החורבן. עוברים למעלה מ-250 שנה בין זה לזה. והילדים האלה, בני הרחבים, דור אחרי דור, מעבירים את מורשת יונדב בן רחב. אבא ציווה אותנו, אבא זה האבא הקדמוני שלנו. אנחנו מצווים על ידי אבא שלנו לא יין, לא שחר, לא בית, לא זרע, לא כרם, אוהלים. אנחנו על פני האדמה, אנחנו לא באדמה עצמה. מה קורה כאן? נדמה לי שלא יהיה זר, לא יהיה מוזר, לתאר את יונדב בן רחב בתור מי שעובר טראומה גדולה בתוך המרכבה של יהו, בטבח הגדול שהוא עושה בשומרון. הוא רואה את הטבח, הוא שותף לעין. יונדב עולה על המרכבה, הוא רואה את כל מה שעושה יהו, והתשובה שלו זה לברוח. התשובה שלו זה להגיד לא, אני לא שותף יותר לפוליטיקה, אני לא שותף יותר אל מעשה בני האדם. אם הבעל זה האל שבועל את הארץ במובן של הגשם, במובן של החקלאות, אני לא. אני לא שותף לא לזרע, אני לא שותף לבית, אבל אני לא שותף גם לשום דבר ממה שיהוא מנסה לעשות. אני גם לא צבא, אני לא שום דבר, אני באוהלים. אני יושב ונודד, אני לוקח לאן שהרוח לוקחת אותי. יש פה ויתור נורא של יונדב בן רחב מכל מה שהחיים מזמנים לאדם, מאחריות של בריאה, מפרו ורבו, מכבשוע, שום דבר. אני לא שם. יונדב בן רחב רואה את המעשים הגדולים והקשים שעושה יהו, שמנקה את הארץ מן הבעל, אבל ממלא את הארץ בדם, והוא בוחר להתנתק. זה יונדב בן רחב שנעלם לנו פה באמצע הפרק. ויהו שעושה את כל המלחמה ומקבל את הברכה של השם, הוא אומר לנו הפרק לקראת סופו, בעצמו לא שמר ללכת בתורת השם, לא שר מהלכתות ירובעם, הוא לא עשה שום דבר שונה. האיש הזה, האיש שכנראה נבחר בגלל הציניות שלו, בגלל היכולת האלימה שלו, בגלל שהוא היה בשיגעון ינהג, כנראה איש צבא שלא רואה ממטר, רק בידיים שלו היה ניתן להעמיד את המשימה של ניקוי הארץ מן הבעל. נורא. אליהו הנביא הקנאי, היה מסוגל לעשות אירוע אחד בהר הכרמל, אבל הוא לא היה יכול לעשות את הטבח הנורא שעשה יהו. יש המון המון דמיון בין יהו לבין אליהו, אבל אליהו פועל מתוך קדושה של שם שמיים, ויהו פועל מתוך עצמו, מתוך איזו אגרסיביות שאינה יודעת שובע. רק כשהארץ כולה מלא אדם, אז הוא מתחיל לשלוט, למלוך, ושם הוא חוטא וממשיך את ירובעם בנבט. ואז מספר לנו הפרק בסופו, בימים ההם, בימי יהו, החל אדוני לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל. יש פה תמונה איומה. ככל שהארץ הופכת להיות נקייה מעובדי הבעל, כאילו הסתלקה עבודה זרה מן הארץ, ובבת אחת גם האחיזה הפוליטית בארץ הולכת ודלה, הולכת ורפה. פתאום אנחנו רואים שדווקא בימי עומרי ואחאב, דווקא בימים ששלטה בארץ איזבל עם כל כהני הבעל, אותו שלטון של עבודה זרה, ישראל היו על הגובה הפוליטי, הם היו מעצמה ביטחונית ומעצמה מדינית ומעצמה כלכלית. אליהו בא ומכה את הארץ בשבט פיו בבצורת, ואז אנחנו עוברים לתקופת יהורם, ואנחנו מתחילים להידרדר. אבל כאן בימי יהו, אחרי בית עומרי, אנחנו פתאום רואים שהכל זז אחורה. אנחנו עוברים עכשיו לתקופה ארוכה של שושלת בית יהו, שהולכת לכאורה מבחינה פוליטית מדחי לדחי. מצד אחד עובדים את השם אלוהי ישראל, מצד שני מאבדים אחיזה בגבול ישראל. ככה שולט יהו 28 שנה, וההמשך של האווירה הזאת תלווה אותנו גם לפרק הבא.